החניסטיות, פרק 14. אני צביה, חניסטית והחלמה, תודה לאל. ואיתי היום אורחת חוזרת. אובי, רוצה להציג את עצמך?
היי, אני אובי, אכלנית יתר כפייתית, ותודה רבה על ההזמנה לדבר היום על סיפורו של ביל.
כן, מרגש, מרגש, ולא סתם, אלא שבדיוק הגענו אל הקטע שבו הוא מכיר את הרופא, הסיפור שככה הרבה הרבה פעמים דיברנו עליו בינינו, זה באמת נס ואיזושהי התערבות כזאת מעניינת שקרתה. כדי להביא לכל המפעל הענק הזה של 12 הצעדים, כי אנחנו דיברנו על זה כמובן גם בחוות דעתו של הרופא, כשבפעם הראשונה נתקלנו בדוקטור סילקוורט, ובעצם ההבנה הזאת שהגוף שלי חולה לא פחות מהראש שלי שחולה, ואם אני לא אעצור את המחלה הגופנית, אז המחלה הנפשית והרוחנית לא תהיה לה אפשרות אפילו לחוות את הפתרון. ובאמת אנחנו בעמוד 11, בדיוק סיימנו בפרק הקודם, כשסיפרו לנו בעצם שהגיס של ביל היה רופא, והאימא שלו גם עזרה לו ככה עם כסף, והוא הגיע באמת לבית חולים, לטאונס הוספיטל, והכיר שם את דוקטור סילקורט, שלא אומרים את שמו, אבל הוא אומר פה, הטוב מכל, פגשתי רופא נחמד שהסביר שלמרות שאני בוודאי אנוכי וטיפש, הייתי גם חולה במחלה רצינית מבחינה גופנית ונפשית. זאת אומרת, דוקטור סילקורט לא אומר, וגם בחוות דעתו של הרופא, הוא לא אומר לנו רק, הבעיה היא פיזית. להפך, הוא אומר, יש לכם בעיה פיזית מאוד רצינית. אתם אלרגיים, במקרה שלנו, למזונות מסוימים, לשילובים מסוימים, אבל הוא כל הזמן נוטע מההתחלה את ההבנה שאם רק נפסיק לאכול, זה לא יפסיק. יש, אנחנו צריכים עוד איזושהי תוספת שביל בעצם הביא לו ושיתף אותו בתוספת הזאת. והמעניין הוא שמיד אחרי זה הוא אומר, הוא קל לי קצת כשגיליתי שבכל הקשור למלחמה במשקה או אצלנו האוכל, כוח הרצון נחלש בצורה מדהימה, למרות שלעיתים קרובות הוא נשאר חזק במובנים אחרים, להתנהגותי הבלתי סבירה נוכח תשוקתי הנואשת להפסיק לשתות, היה הסבר. עכשיו כשהבנתי את עצמי, יצאתי עם תקוות גדולות. ואני זוכרת באמת את השנים הראשונות שלי, את הפגישות הראשונות שלי בווי, שבאמת יצאתי עם תקוות נורא גדולות. ויש כזה את השיר הזה, היי הופס, וזה, וכאילו אני רואה את זה, כל פעם שאומרים תקוות גדולות, אני רואה את עצמי כאילו קופצת והכל שמח וטוב לב. אבל נורא מהר יש את הנפילה, תרתי משמע, שקורית. ומעניין אותי ככה אצלך, איך זה היה המקום הזה של לבוא ולהגיד, וואו, יש לי מודעות, יש לי מחלה, אוקיי, הנה, יש איזשהו פתרון, ואיך זה קרה, אם את זוכרת, את המקום הזה של, מודעות זה לא מספיק.
כן. אני זוכרת שהגעתי לתוכנית, את מתכוונת שהגעתי לתוכנית כבר, וכשהתחלתי להבין או
כן.
לפני?
כן.
כן, אז קודם כל אמרו לי תיכנסי להימנעות, ובאמת נכנסתי להימנעות, כי הימנעות זה באמת כמו שנאמר, כמו שאת אמרת, הימנעות זה כמו, זה כמו שהניקיון הזה, זה כמו סתימת העורקים, רק אחרי זה הבנתי את המשמעות של ההימנעות, לא לגעת במאכלים מסוימים שמפתחים, שמובילים לאלרגיה, ושאני רוצה עוד ועוד ועוד, ושאני, אין לי את המנגנון שאני יכולה להפסיק, לצערי הרב. אני לא כמו אנשים אחרים, אני שייכת לקבוצה של אנשים שוואנס נוגעים באוכל מסוים, לא יכולה להפסיק, אין לי את המנגנון הזה. אז קודם כל, כשהגעתי לתוכנית, התחלתי עם הנושא של ההימנעות, ובמקביל התחלתי לעשות את הצעדים. אבל עוד לא ירד לי האסימון לגמרי עם הנושא הזה שאני לא יכולה באמת לבד, זאת אומרת שכוח אנושי לא יכול לעזור לי, המאמנת הולכת לצידי, מכוונת אותי, אומרת לי תעני על שאלה זאת, תקראי עמוד זה, הקבוצה משמשת לי תמיכה, אבל החלק הרוחני, קודם כל להבין שזאת בעיה, שגם המוח שלי, העיוות הנפשי הזה, זאת אומרת, המוח שמספר לי את הסיפורים, זה כמו שדוקטור סילקוט שאת הזכרת, שאמר האמת בין ההבדל בין האמת והשקר, מה המוח מספר לי, שנניח אני אומרת, מי מחר דיאטות, זה הדפוס של פעם, מי מחר דיאטות, כמה פעמים הבטחתי לעצמי, והמעגל הזה חוזר לעצמו, ואני אמרתי, ממחר אני בדיאטה, אז היום אני אוכל כמה שאפשר, אני אוכל היום האחרון שלה, ממחר אני צריכה להפסיק לאכול, אז היום חגגתי, קניתי, עשיתי בולמוס, בכלל אני בן אדם של קיצוניות, זה או בולמוסים, או צומות, בקיצור דיאטות שונות, ורק אחרי זה לאט לאט התחלתי להבין את החלק הרוחני, זאת אומרת, כבר בצד שתיים, הסיפור עם הכוח העליון, ולאט לאט אני חושבת שבאמת הבנתי את זה, אבל אולי לא רציתי יותר מדי להפנים את זה. וההתמודדות עם זה, הייתה לי פתיחות לגמרי לנושא של הכוח העליון, שזה היה המזל שלי, באמת מזל, בחסד האל. אבל ממש ממש להבין, להיכנס לעובי הקורה, אני חושבת שבאמת אני מודה ומתוודה, כשהתחלנו את החזון הברוכה, והתחלנו לעבור פסקה פסקה, פתאום, קודם כל צעד ראשון הבנתי כבר פעם, אבל זה חיזק לי את ההבנה, שהגענו לצעד שתיים, שאני חייבת משהו חזק יותר ממני, כי אני לא, אני חלשה, ואין שום דבר חוץ מכוח עליון, משהו הרבה יותר חזק ממני, באמת ירד לי הסימון, אפילו עד כדי, ממש התרגשתי מזה, הייתה לי התלהבות, פתאום הייתה לי התלהבות, תפסתי את הדברים, הרבה יותר באופן רציני, וגם יישמתי את זה, סוף כל סוף גם יישמתי את זה, זה אומר, איך אני מיישמת, בזה שאני עובדה, לא יכולה לשבת על זרי הדפנה, זה לא אומר שאם אני מבינה זהו יום כן, יום לא, יום למה לא, זה לעבוד בזה באמת, זה להשקיע יום יום, וזה מה שאנחנו עושים בחזון, שזה המתנה שלי, שיום יום אני מתחברת, כי ברגע שאני סוטה מזה, לא מתחברת, זה בדיוק, תמיד אני אומרת, זה האנלוגיה לכדור שאני לוקחת, אם יש לי איזושהי בעיה, נניח בלוטת התריס, אני לא יכולה לדלג יום אחד פתאום כי לא בא לי. אין כזה דבר לא בא לי לקחת התרופה. והתרופה הרוחנית הזאת, כי המחלה היא פיזית, נפשית ורוחנית, ומחלה רוחנית מטפלים ברוח. אז ההבנה הזאת, כל פעם, איך אומרים? בספר כתוב, עוד יוסיף ויתגלה. כל פעם אני מבינה עוד ועוד ועוד. והמתנה הזאת, שיום יום, וגם אם אני לא מצליחה לעלות, קורה, אז אני מקשיבה להנחיה, אני קוראת את הפסקה, היופי הוא גם שגם רושמים את הפסקה ערב קודם, אז אפשר לקרוא, להתכונן, זה באמת מתנה גדולה מאוד. זהו פחות או יותר.
כן, זה מה שאומרים שבעצם אנחנו עוד נגיע לזה, כן, זה באמת בצעד הבא, כי עכשיו אנחנו בצעד אחד, אבל באמת על צד שתיים אומרים שרעב רוחני אפשר להסביע רק בעזרת רוח, ואני חושבת שאני לא הייתי מודעת לכמה הרעב שלי הוא רוחני ונפשי, באמת להבין מה אני צריכה לעשות בלי שאני חייבת כל הזמן לסמוך על הידע שלי, על הניסיון שלי, על הניסיון של הסובבים אותי. אבל זה קטע, את דיברת על הימנעות, ופתאום אני קולטת, הרי פה כל הקטע הזה של הסיפור, ויש עוד דף בערך, שהוא מדבר על מה שבמקרה שלנו, בגלל שזה אוכל, אז אנחנו יכולות לקרוא לזה דיאטה. אצלו זה תקופות של הפסקת שתייה, או ככה סוג של שליטה בשתייה בזמנים מסוימים, בכמויות מסוימות, ואני חושבת שבאמת מבחינתי ההבדל בין הימנעות לדיאטה, כי בהרבה דיאטות, היום במיוחד, יש המון קבוצות שגם משלמים הרבה כסף שם, כן? מה שאצלנו אין תשלומי חובה כמובן, אבל מגיעים לקבוצות ואומרים לך, את צריכה להימנע מלגעת בזה ובזה ובזה ובזה. העניין הוא מה קורה אחרי שהשלב הזה נגמר, והוא תמיד נגמר, כי תמיד יקרה משהו שאני לא אדע למי לפנות, למה לפנות, ואז באמת תמיד המקרר יהיה שם ויחכה לי, וזה לא יעזור אם אני אכתוב אשים פתק, כמו שאני זוכרת שפעם מישהו אמר, אז פשוט אשימי פתק, הפתרון לא פה. כי כשאני באה ואני באטרף, אני כל כך חיה בתוך הראש שלי, אני לא רואה מה נמצא על המקרר. הדלת של המקרר מבחינתי היא רק איזה באפר כזה, זה משהו שמטריד, כן, שאני צריכה להזיז אותו כדי להגיע בעצם לפתרון שלי שהוא האוכל. וההימנעות, היום אני מבינה, זה לתמיד. כשאני הפסקתי לעשן, הפסקתי לעשן בבת אחת, לא הייתי מסוגלת לרדת בכמויות ולאט לאט, זה היה חייב להיות מיידי, וזה היה אגב 3 חודשים אחרי שהתחלתי את OA, זה היה גם פלאי מאוד איך שזה קרה, וכל השנים, 16 שנים ראשונות, שאני שיחקתי עם תוכניות אוכל, חשבתי שאני יותר חכמה מכולם, שאני אמצא את הדרך, כן, האלוהים הקטן הזה, שהבנתי שבאמת, יש אלוהים אבל הוא לא אני, ואני גם לא עוזרת הקטנה שלו, על אף הרצון שלי להיות לפעמים, ולהבין שזה לתמיד, לתמיד, אין דבר כזה, אולי, כמו שאמרת, על התרופות, תרופות לפעמים, קשה לי להתחבר על זה, על אף שגם אני לוקחת תרופה כל יום, וכשאם חס וחלילה יצא כמה פעמים במשך השנים ששכחתי, שילמתי על זה בכאבים מאוד קשים, ועוד כל מיני תופעות, אבל אני מסתכלת על העבודה של הצעדים, לא על ההימנעות. ההימנעות היא מחויבת, אין מה לעשות, אי אפשר, אבל העבודה של הצעדים, אני יודעת שגם כשאני חולה, גם כשאני לא מרגישה טוב, גם כשבן משפחה קרוב לא מרגיש טוב, כשדברים נוראים, תאונות, מוות, באמת, הדברים הכי גרועים שאפשר לתאר, אני צריכה להסתכל על תוכנית 12 הצעדים, כמו שהיא מופיעה בספר הגדול, כעל משקפיים. אני משקפה פרית כבר הרבה מאוד שנים. כשאני קמה ביום הולדת שלי, או ביום שבת, או ביום שאני חולה, אוקיי? כשאני חולה, לא יהיה מצב שאני אקום מהמיטה ואני אגיד, טוב, היום אני לא צריכה לשים משקפיים, כי אני במלא במיטה ואני חולה, אז מה זה משנה? אני חייבת את המשקפיים, כי אחרת אני לא אוכל לראות שום דבר, בצורה חדה וברורה. אותו דבר זה מבחינתי הצעדים. אני חייבת, מרגע שהפסקתי עם האוכל, אני חייבת לרוץ איתם בשביל למצוא את הפתרון הזה. כי כמו שכתוב פה, ממש בוודאי זה היה הפתרון, הכרה עצמית, ואז הפסקה האחרונה בעמוד 11, אבל זה לא היה הפתרון, כי הגיע היום המפחיד שבו שתיתי עוד פעם. עקומת הבריאות הנפשית והגופנית שלי זינקה מטה כקפיצת קי. זה בדיוק מה שקרה לי, שוב ושוב ושוב ושוב, כשניסיתי להשתמש בכל מיני תוכניות אוכל, בכל מיני דיאטות, בכל מיני דרכים אחרות, לשלוט בעצמי באוכל, ולא הבנתי שאני חייבת לוותר על המאכלים האלה. ואני, מעניין אותי, באמת, אולי נשאל גם אותך, אצלי, כל המאכלים שוויתרתי עליהם, הם לא מזון, הם לא מזינים את הגוף, הגוף שלי לא זקוק להם. כל המאכלים האלה, זה באמת מאכלים שהם לגמרי הג'אנק של הג'אנק, וגם אם זה דברים שהם חטיפי בריאות וכל מיני, אנחנו יודעים היום שבאמת יש בהם דברים שהם מאוד מאוד לא בריאים. אצלך, היה משהו, כי זה דבר, למה אני שואלת? כי הרבה פעמים אנשים אומרים, טוב, זה לא כמו אלכוהוליסטים, אנחנו לא יכולים לוותר על כל האוכל, מה נאכל? אנחנו צריכים לאכול בשביל לחיות. מעניין אותי, גם אצלך זה ככה, או שהיו דברים שהיית צריכה לוותר עליהם, שהם מאוד מזינים, ולקחת איזה דברים אחרים בשביל שתוכלי לחיות בצורה בריאה?
כן, אני מחייכת לעצמי, כי אני כל כך מזדהה עם מה שאת אומרת. אצלי היה טירוף עם האוכל, טירוף. אני התבלבלתי לגמרי. זאת אומרת, קודם כל, אני לגמרי יכולה לוותר על כל הדברים שהם אלרגיים בשבילי, מכיוון שזה פחמימות ריקות, זה סוכרים. מבחינתי סוכר זה כמו קוקאין, רק שסוכר הוא זול, זמין וחוקי, והקוקאין הפוך, האפקט הוא אותו אפקט. ואני הייתי, היו ימים וחודשים ואורח חיים מטורף, שאני הייתי אוכלת ממתקים במקום אוכל אמיתי, במקום
ממש.
אוכל מזין, כי אוכל זה לא כמו הרואין וסמים ואלכוהול, אוכל זה דבר רצוי לגוף שלנו, הרי אנחנו חייבים לחיות. הרי זה אוכל, אבל איזה אוכל? זה כמו פחדים. יש פחדים שהם טובים לי, שהם תמרור אזהרה, שהם רשת ביטחון מבחינתי, אבל יש כאלה שאני צריכה להעיף. אז מבחינת האוכל שאני צרכתי, לפחות 80% מזה זה סתם פחמימות ריקות, דברים לא מזינים, דברים שהם מזיקים לגוף ולמוח. כל המחקרים היום אומרים שכל הסוכרים, וזה לא טוב גם למוח, לא טוב להתפתחות בכלל, אם זה מגיל צעיר, זה גם לא טוב להתפתחות של ילדים שצורכים יותר מדי סוכרים וכל מיני דברים שלא ניכנס כרגע לרשימת הדברים, אבל כולנו יודעים. אז לשאלה שלך, בהחלט, בהחלט, אני השתמשתי בהמון אוכל עודף, ג'אנק, כמו שאמרת. ואני, מהניסיון שלי, אני יודעת, כאחלנית יתר כפייתית, אין בכלל מצב שאני יכולה להרשות לעצמי להיות במסע ומתן עם איזשהו אוכל. אני צריכה שיהיה לי אוכל זמין ומתאים לי במקרר, במזווה. אני לא יכולה לעשות מסע ומתן, האוכל תמיד ינצח אותי. אם אני באה אחרי יום עבודה קשה, אחרי החיים, האתגרים של החיים, כל אחד יש לו את האתגרים של החיים. ואז בעבר הייתי מתנחמת עם כל הג'אנק שדיברנו עליו, בטעות, בטעות חשבתי, כי זה מלכודת הדופמין, זה מלכודת, אני מכניסה את עצמי למלכודת הזאת, לכבלים האלה, זה פשוט צורה, וגם צורת האכילה שלי, בהחלט לא כמו ליידי, בעמידה, מהסיר, באמת לא, כמו שכתוב, אתה יכול לשתות כמו ג'נטלמן, אכלתי לגמרי לא כמו ליידי, במהירות, ומכל הבא ליד, וכולל ההתנהגויות שקשורות באוכל, אבל זה כבר משהו אחר אולי.
וגם אני חושבת באמת הצד הרפואי, הפיזי, הוא מספר פה שהודיעו לאשתו המיואשת והמותשת שהכל הסתיים בהתקפת לב, בזמן התקפת עירפון רטט הנגרם על ידי אלכוהול, או שיפתח מוח ספוג אלכוהול אולי בתוך שנה, ואז הוא אומר, לא היו צריכים לספר לי, ידעתי, והרבה פעמים באמת אני זוכרת שאני הייתי אומרת, טוב, המצב שלי לא כזה נורא, אבל אבא שלי זיכרונו לברכה שבאמת גם נפטר בגיל מאוד צעיר, בגיל 62, מסרטן שקשור לאכילת היתר שלו, כי הוא גם היה אכלניסט, אבל הוא לא טיפל בזה, אז הוא לפני שהוא נפטר מהסרטן, הוא פיתח סוכרת, סוכרת מסוג 2, שזה דבר שהוא בהחלט נובע מאכילת יתר, לאו דווקא מהשמנה. יש אנשים מאוד רזים שהם אכלנים כפייתיים, והם מפתחים סוכרת מסוג 2, בגלל האכילה הכפייתית שלהם. וסוכרת כמובן הולכת הראייה, הולכים כל מיני גפיים, סרטנים מסוגים שונים של הכבד, של כיס המרה, שהם כמובן לגמרי שייכים, ידוע שתאי סרטן מאוד אוהבים סוכר, אם דיברנו על סוכרים. אז באמת ההבנה הזאת שאני הולכת למקום שהוא מאוד מסוכן, גם ככל שאני מתבגרת, כן, התחלתי את התוכנית בשנות ה-20 שלי, עכשיו אני כבר יותר קרובה לגיל 50, אז בכל זאת זה ממש מרחק של כמה שנים, והמצב הפיזי שלי היום הרבה יותר טוב ממה שהיה בתחילת שנות ה-20 שלי, כמובן. וכשעושים לי בדיקות, הרופאים כל הזמן אומרים, וואו, כמו של ילדה בת 16. והם לא יודעים מה היה כשהייתי בת 16, זה לא היה המצב, אבל אני שומעת את זה באמת מהרבה מאוד אנשים, ואז יש את הקטע הזה בתחילת עמוד 12, שהוא אומר שהייתה לו באמת דעה טובה על עצמו, על הכישורים שלו, על יכולתו לגבור על כל המכשול, והוא אומר פה, נלכדתי לבסוף בפינה. כעת עמדתי לצלול לאפלה, כשאני מצטרף לתהלוכה הבלתי פוסקת של השיכורים שהלכו לפניי, וכשאני שומעת את זה, זה כל כך מזכיר לי, באמת במקרה שלי, את אבא שלי, זה מדהים עד כמה הסוף יכול להיות גרוע מאוד, סוף של אכלניסט, זה באמת, זה אפילו, את יודעת, אומרים, זה אפילו לא סקסי, כמו הזמרים שמתים מעודף של שימוש בסמים או באלכוהול, אצלנו למות כשצריך להוציא אותך בצורה לא מכובדת מהמיטה, כי אתה עם משקל ענק, או להימצא עם הסנדוויץ' בתוך הפה, או ממתקים במקרה שלי בתוך הפה, אני חושבת שזה היה באמת אחד הדברים שהכי חששתי מהם בסיוטים הכי גדולים שלי בתקופה שאכלתי.
הפרדוקס שכאילו אני מפצה את עצמי בגלל קשת הרגשות, בגלל כל מיני קשת רגשות, זה יכול להיות רע, זה יכול להיות טוב, אז אני מפצה את עצמי עם דברים שאסור לי לאכול, שבסופו של דבר אני פוגעת בעצמי. אני יודעת, ואני יודעת, זה לא שאני לא יודעת, אבל האוכל הזה הוא כל כך חזק ממני, כמו שכתוב, הוא ערמומי ורב עוצמה ומבלבל, ואין לי סיכוי נגדו. אז מצד אחד זה הראש החולה, זה העיבוד של הראש, שמצד אחד אני אומרת, אני אפצה את עצמי, בגלל שעל יום קשה, בגלל שמגיע לי, בגלל שהם ברחמים עצמיים, אז אני אפצה את עצמי, אבל לכמה זמן זה טוב? זה מחזיק כמו סם, זה מחזיק לתקופה מוגבלת, זה המלכודת הדופמין הזאת, ואחרי זה אני נכנסת עוד פעם, זה לטווח קצר, זה נותן לי נחמה וכיף מדומה, לתקופה קצרה מאוד, לא יודעת כמה, חצי שעה, שעה אולי, ואחר כך עוד מעגל ההתמכרות, ואז עוד יותר גרוע, כי אני נכנסת לחרטה, ולהאשמה עצמית, ודימוי עצמי נמוך נורא, איזה
אוי,
לא, איזה...
זה אני חייבת לשאול אותך. זה לא סתם דימוי עצמי, נכון? אני יודעת שאני הייתי אוכלת הרבה מאוד, בגלל שהייתי רואה את עצמי במראה, בתקופות שבאמת הייתי בתוך האוכל, בשימוש מאוד פעיל, והייתי רואה את הבטן, את התוכס, את המדלדל בזרועות, והייתי הולכת לאכול על זה. כאילו, הייתי מסתכלת ואומרת, מה זה
זה
שווה את זה?
זה מטורף, זה כאילו זה העיבות המוחי. אני מכניסה לעצמי עוד פעם ועוד פעם גול עצמי. אני, זה משהו פסיכולוגי, אני, כמו שאת מתארת, אני רואה, אני רואה את האוהלים שאני לובשת, אני הולכת לקניות, הולכת לקנות בגדים, ואני מתביישת במידה שאני צריכה לבקש לשים עליי, ויחד עם זה מתוך התסכול. אבל אנחנו יודעים היום למה, כי אין לנו את הרשת ביטחון, את הפתרון שנגיע אליו אחר כך. אני לא אשכח, יש לי איזה סיפור קטן, אבא שלי תמיד היה אומר לי, תקשיבי אובי, אם את יורדת איקס קילוגרמים, אני קונה לך מלתחה שלמה, מלתחה שלמה, ואני אוהבת בגדים. את חושבת שזה עבד? זה לא עבד, זה עבד יום יומיים, ועוד פעם חזרתי לסורי, מעולם הוא לא קנה לי את המלתחה הזאת,
אבא שלי תמיד אמר לי, אם רק תרזי 5 קילו, תהיי פגז קומפוט.
פגז קומפוט, נכון, זה של פעם. ואני רואה, את יודעת, אני הולכת לישון, אני אומרת, יום אחד עשיתי דיאטה, לא אכלתי וזה, אבל כמה זמן זה החזיק? הפיתוי, לא עמדתי בפיתוי, גם בפיתוי שהוא הבטיח לי, והוא היה מקיים, אם הייתי מורידה את הקילומה, הוא היה מקיים, אני יודעת, אבל אפילו המתנה הזאת, שאני ראיתי מול עיניי, לא הצלחתי לעבוד, לא הצלחתי, הייתי
זה נורא
חלשה,
קשה,
כמו שאת
זה נורא
מספרת,
קשה
עוד
בלי האוכל.
כן?
פתאום הכל נורא קשה לי. הכל. זה יכול להיות, את יודעת, כאבים שלפני מחזור, זה יכול להיות לחצים שהולכים לעבודה ודברים לא מסתדרים, או שאני רוצה לבקש העלאה, או שמציעים לי העלאה ואני מתחילה לחשוש, כן? במקום ליהנות מזה. הראש שלי זה כאילו, אז מה עכשיו ידרשו ממני? מה כמה
גם
עוד
פחד
שעות אני אצטרך להשקיע?
מכישלון, פחד מהצלחה, פחד מכישלון
ממש,
בתחום
ממש.
העסקי, בתחום התעסוקתי, אני אלך למכרז, יש לי עוד מיליון מתחרים, אז יותר קל ללכת לאכול, לנחם את עצמי כדי לשכוח, כדי לסמם את עצמי, ללכת לישון, זה בריחה, בריחה מהמציאות, והתוכנית המדהימה הזאת מציעה לנו פטנט, פתרון, לעבור דרך ה... הרגשות השליליים האלה, בלי להשתמש באוכל.
אבל זה העניין שהרבה פעמים, במיוחד אנשים שמגיעים כמו שאני הגעתי בשביל לרדת במשקל, לא הבנתי שבאמת מדובר פה בפתרון שהוא שונה לגמרי, שאולי כבר נגיע אליו אפילו היום, זה המקום הזה של להבין שזה לא מה האוכל עושה לי, זה לא השמנה רק, זה לא כל המחלות הנלוות, זה מה הוא עושה עבורי. כשאני הייתי הולכת לאכול, מה זה לאכול? לבלמס, כן? לא, ההשלכות לא עניינו אותי, כי ידעתי שבדקות הקרובות תהיה לי שלווה, יהיה לי רוגע. אני לא אצטרך להתמודד עם הייאוש, עם הפחדים, עם הכעסים, והוא באמת ככה אומר פה, אין מילים היכולות לתאר את הבדידות והייאוש שמצאתי בביצה המרה הזו של רחמים עצמיים. מכל הכיוונים הייתי מוקף בכל תובעני, מצאתי יריב הראוי לי, נוצחתי, ובמילים שלי זה האוכל האלכוהולי היה אדוני. ממש ככה, ממש
האוכל
ככה.
מנהל אותי, פשוט האוכל מנהל אותי. ולמרות שבראש שלי, זה נורא הקונפליקט הזה, שהראש יודע את האמת, אבל בפועל קשה לי להוציא לפועל את מה שבאמת צריך, שדרך, כמו שאת אמרת, הפתרון הוא 12 הצעדים, שדרך 12 הצעדים אנחנו נגיע, אם נתמיד ונחזור, אנחנו נגיע לזה, אבל בהתחלה באמת כמו שפה, זה באמת זה מחלה של ריקנות, זה הריקנות, הבור הזה בבטן, החוסר שביעות רצון, הקשת של הרגשות, שאני בטעות חושבת שאני יכולה לפתור את הבעיה דרך, אם אני אשתמש במאכלים מסוימים שהם לא טובים לי, כמו שקודם אמרת, שהם האויבים שלי, שהם לא בריאים לי, שהם עושים נזק בלתי הפיך, כי המחלה הזאת היא הרי פרוגרסיבית, אני רוצה עוד, זה רק מחמיר ומחמיר, ואז זה מחמיר את המצב פיזית, נפשית ורוחנית, ואז מתפתחות מזה במאה ה-21 כל המחלות של האוביסיטי, אכלנות יתר, זה כל המחלות, כמו שתיארת קודם, סכרת, כולסטרול, זה פשוט, אני תוקעת לעצמי גול עצמי, ואף אחד לא שם לי אקדח על הרקת תוכלי, זה אני במו ידיי, אני שופכת את הדם הזה, אני במו ידיי עושה לעצמי את ההרס העצמי הזה, כי קשה לי, כי אני חלשה.
לגמרי, לגמרי, ובאמת אם אנחנו ככה ממשיכות עם הסיפור שלו, אז נאמר פה כמה חשוך לפני שעולה השחר, והוא כבר אומר במציאות זאת הייתה תחילת הבולמוס האחרון שלי, בקרוב אזרק לתוך מה שאני אוהב לקרוא לו הממד הרביעי של הקיום, עמדתי להכיר אושר, שלווה ותועלת בדרך חיים שנעשית נהדרת יותר ככל שהזמן עובר. ובאמת, ככה ברבע האחרון של הפרק שלנו, אני יכולה לספר שבאמת הבולמוס האחרון שלי, שהיה לפני איזה 3.5 שנים בערך, זה היה בדיוק זה, כאילו, זה היה כל כך נורא, זה היה באמת בולמוס מטורף שהיה אחרי שבוע מאוד קשה בעבודה, היו לי את כל התירוצים, חזרתי, זה היום שישי, היום הולדת של הבן שלי הקטן, וחיסלתי בלילה את כל המאכלים שנשארו מהיום הולדת, ובאמת ניסיתי, ממש הלכתי להקיק, היה ברור לי ש... לא, אף אחד לא יודע, אני הוציא את הכל, ולא הצלחתי. ואני זוכרת ממש את הבכי מעל האסלה, והרגשתי שאין לי כבר כוחות. אני זוכרת שממש אמרתי, אני לא יכולה עם האוכל הזה, אני לא יכולה בלי האוכל הזה, תעזור לי, פשוט תעזור לי. אבל לא הבנתי, אפילו לא ידעתי כאילו מה זה. את יודעת, אמרתי, מהפה לחוץ, כן, יש כוח עליון וזה, אבל לא היה לי את החיבור הזה איתו, שבאמת ממש תכף נגיע אליו, ואם יש לך ככה את ה, אם את זוכרת את הבולמוס האחרון שלך, אז אני אשמח, לא זוכרת.
בהחלט, כן, זוכרת.
כן.
אני כל כך מזדהה עם מה שאת אומרת, הרגשות שלא נעים לי אפילו שאנשים ישמעו, כי זה מעבר לאחרי זה, ההלקאה העצמית, והרגשות אשמה, והחרטה, וזה החלק שאחרי, ולפני כן, תוך כדי שאני אוכלת, וגם כשאני אוכלת אני כבר לא מרגישה טוב, ותוך כדי שאני אוכלת במודעות שלי, אני יודעת שאני עושה משהו שהוא לא טוב לי, ואני ממשיכה. זה עיוות מוחי, זה משהו לא נורמלי, שכאילו אני עכשיו חוצה את הכביש, איפה שיש מכוניות דוהרות, כמו שהוא מתאר, אני חוצה את הכביש, זה כמו רולט את הכביש, אני חוצה את הכביש ואני יודעת שאני אמות. אז אותו דבר, אני אוכלת את עצמי לדעת, ופיזית אני לא מרגישה טוב, ולא נוח לי, וגרפסים, וחוסר זה, וכאבי בטן, ושלשולים, וכל התיאורים הלא נעימים. עכשיו אני כבר לא מדברת על שהייתי כבר מראש מתכננת את הבולמוסים, ובדרך הביתה כבר במכונית, עם הידיים המלוכלכות המשומנות על ההגה והפירורים, הכיעור שבאכילה הכפייתית, החוסר פרופורציות, אני כבר חצי מהסקיות או 3/4 מהסקיות כבר גמרתי באוטו, תוך כדי שהאוטו מלוכלך וכמובן, ובלילות, הייתי אוכלת בלילות, שאף אחד לא יראה, והייתי מסתירה את הראיות, ואם היו שואלים, אז אני תמיד שיקרתי שזה לא אני אכלתי, לא, זה גם מחלה של שקרים. למי אני קונה את כל האוכל הזה? לאורחים, לילדים, אבל בעצם שיקרתי את כולם, ובעיקר את עצמי, שאני כאילו קונה את כל הדברים האלה, אבל אני משתמשת בהם, וזה בטירוף, זה כמויות, זה כמויות אדירות, זה עד כדי בחילות נוראיות. אני באמת, זה לכן אומרים, להיזהר מזה כמו מאש בוערת, ולא לשבת על זרי הדפנה, לזכור, כי זה מחלה של שכחה, כשאני בבולמוס, אם אני חלילה אקח את הביס הראשון, צריך להיזהר מהביס הראשון, שמוביל לכל הבולמוסים האלה, והחוסר שפיות הזאת.
לגמרי,
אז לכם.
לגמרי. זה מזכיר לי ככה, הוא מספר פה לקראת סוף עמוד 12, שהוא ישב ושתה במטבח, והוא הרהר בסיפוק מסוים בכמות השתייה שיש לו, ואז הגיע טלפון מחבר שלו, שאנחנו יודעים שקוראים לו אבי תאצ'ר, וממש זה מסומן לי פה ככה בירוק, ההרהורים שלי נפסקו על ידי הטלפון, קולו העליז של חבר מימי בית הספר שאל אם הוא יכול לבוא, הוא היה מפוקח. אצלנו הרבה פעמים, איך אני יודעת שמישהו, יודעת, בהחלמה הרבה פעמים, אומרים שבאמת אפשר לראות, דבר שני אפשר לשמוע בדיבור של האנשים, שהוא רגוע יותר, וחיוך, והעיניים הבורקות, אבל גם יש מין תחושת כלילות כזאת פיזית. אפילו אם את באמת רק כמה ימים בניקיון, כן? כי מה ההימנעות עושה? זה בעצם גמילה, כן? זה, אחרי זה ההימנעות היא המשך הגמילה, אבל ההתחלה היא גמילה לכל דבר, וגם מסמים, גם מאלכוהול וגם מאוכל, הגמילה לוקחת כמה ימים. עכשיו, נגיד, הבנתי שאלכוהול ובמיוחד סמים, זה יכול לקחת זמן לא קצר עד שהגוף מתנקה. אז לנו יש אולי מזל, לאכלניסטיות, שבאמת האוכל יוצא את יודעת, מחזור הדם, ויוצא בדרכים המקובלות, בשירותים, מקסימום 72 שעות, זה יוצא. אז יש לנו את המזל הזה, שבאמת אחרי 72 שעות, מצד אחד נכון, מבחינה נפשית וגם פיזית, אני מרגישה חולשה, כאבי ראש, כל מיני דברים כאלה, בקריז של הגמילה, אבל מצד שני, הגוף כבר לא מבקש יותר את האוכל. זה הנפש שלי, הפצועה, שרוצה את האוכל הזה שוב. ובאמת, יש לנו ממש ככה את הדקות האחרונות, אז מעניין אותי, מבחינתך, מה היה המקום הזה של האבי, תמיד יש לנו את מי היה האבי שלי, אז לא בשמו כמובן, אבל אני יכולה לספר שבאמת מבחינתי, האבי שלי הייתה מישהי שבאה להנחות בקבוצה, הייתי הולכת אליה, קבוצת הבית שלי, והיא נראתה כל כך שלווה. לקח לי זמן, לא מיד פניתי אליה, אבל כשהתחילה הקורונה ואני נכנסתי הביתה, אז פניתי אליה וביקשתי לדעת ממנה איך היא כל כך שלווה. ואיך עושים את זה, והיא בעצם הפנתה אותי לצעדים ולספר הגדול, ואיתה התחלתי, לא סיימתי איתה, ככה באמת בשלב של הצעדים הטיפה יותר מתקדמים, פניתי אלייך וביקשתי ממך שתשתפי איתי פעולה במסע הזה, אבל היא הייתה באמת האבי שלי, ומי שהביא לי כאילו את הבשורה, וזה היה אחרי הרבה מאוד שנים בתוך הוואי. הכרתי את הספר, הכרתי את הסיפור של ביל, אבל זה לא חדר. זה לא חדר עד שבאמת נכנסתי להימנעות, והבנתי שבאמת אני זקוקה לכוח עליון, שלא היה המאמנת כמובן, אלא כוח עליון אמיתי. אבל זה אנחנו נגיע כבר בפרק הבא, ואני אשמח בדקה שנותרה, אם בא לך ככה לספר מה היה.
אני בהתרגשות רבה זוכרת, כי זאת חברה שאני אוהבת אותה בלב, חברת ילדות שלי שאני אוהבת אותה ומעריכה אותה וסומכת עליה בעיניים עצומות. רק מה, זה היה לפני 25 שנה. אני הגעתי לחדרים, והיה משהו, כנראה עוד לא הייתי מוכנה מדי, היה לי קשיים אובייקטיביים אז, בזמנו, ועזבתי. לא התעמקתי ולא למדתי יותר מדי טוב את התוכנית, ובפעימה הבאה, זה היה לפני כמעט 14 שנה, 13.5 שנים, שפגשתי במקרה איזושהי חברה, שברגע הראשון לא הכרתי אותה, היא פשוט הייתה איזה 35 קילו פחות ממה שזכרתי אותה.